עכשיו אנחנו עם השרה לשעבר, חברת הכנסת מירב כהן, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
אנחנו אחרי אספת ישיבת הליכוד, שומעים את הקולות מבפנים, הרבה מאוד התמרמרות על הריכוך. אז אולי זאת הזדמנות לפשרה מצדכם?
אני רואה בזה שינוי שהוא טקטי ולא מהותי. התוכנית הגדולה נשארה אותה תוכנית, וזה להפוך את השלטון בישראל לכזה שבאמת אין לו הגבלה לכוח, ואין למעשה הפרדת רשויות. אני רואה בזה טקטיקה של פשוט במקום ישר לזרוק את הצפרדע לסיר מים רותחים ותקפוץ החוצה בדמות הפגנות ומחאה עממית, אלא לעשות את זה פשוט במים פושרים ולבשל לאט לאט, אבל התוצאה תהיה שהצפרדע תבושל. ולכן אני מתנגדת לדבר הזה. אם תרצה אני יכולה להסביר גם למה ולרדת למהות הצו ולפרטיה.
בגלל הוועדה למינוי שופטים, שבה יש שני שופטים שעדיין יבחרו על ידי חברי הקואליציה.
אז בעצם הריכוך הזה במרכאות מתייחס רק לחלק הזה של הוועדה לבחירת שופטים. הסטטיסטיקה מלמדת שבקדנציה יש 2.6 מינויים בממוצע, זאת אומרת בין 2-3. אז כי הקדנציות בישראל, מה לעשות, הן יחסית קצרות, וזה אומר שמרבית המינויים יהיו מינויים פוליטיים. עכשיו, מעבר לזה, את הנשיא בעצם מבקשים לשנות את השיטה שבה בוחרים את הנשיא. כבר לא יהיה סניוריטי שהמבוגר ביותר נבחר, אלא גם שוב הקואליציה תוכל לבחור. אז למעשה יש להם לא רק 6 חברי קואליציה, אלא גם את נשיא העליון. אז יש להם בכל הערכאות הנמוכות רוב של 7, ושם זה אוטומטי. עכשיו, איפה זה כביכול אמור להיות פשרה? במינוי של השופט השלישי או הרביעי, ששם נדרש גם הסכמה של לפחות חבר אופוזיציה, אחד. אבל גם על זה אני לא מברכת, כיוון שלא הייתי רוצה שמינויי השופטים יהפכו להיות פוליטיים, שמפלגת יש עתיד תביא את השופט הזה, ומפלגת הריקוד את השופט האחר. זה יזמין קיצוניים משני הצדדים, כי אתה יודע...
אבל אולי זה לא שופטים פוליטיים, אלא שופטים שמייצגים את המפלגות בישראל, את העם. אפשר לקרוא לזה מילה פוליטית, זה נכון.
אבל
לא בהכרח, בסוף זה שופט.
היום הממשלה והכנסת מייצגים את הצבעת העם, את הצבעת הרוב. למעשה אין היום הפרדה בין הכנסת.
ואז בא מגיע בגץ ופוסל את מה שאותם אנשים מחוקקים. אז זה בדיוק...
במקרה קיצון, אתה יודע, מאז קום המדינה 22 חוקים. אתה יודע במושב הזה כמה חוקים הגישו לרמיסת בית המשפט? 16. מאז קום המדינה היו 22 חוקים שבהם בגץ בחר להתערב. זה ממש במקרים קיצוניים ומשתדלים מאוד שלא להגיע לשם. אבל... זה כן חשוב שיש שומר סף, כי כל קבוצת מיעוט...
אבל גם שופט שיבחר בסוף על ידי הקואליציה, אבל אם הוא שופט אמין וישר דרך, ששופט על פי החוק, אז הוא יהיה שופט. לא ממנים פוליטיקאים, ממנים אנשים שעונים בקריטריונים להיות שופטים בעליון.
אופיר, תבדוק אם אני צריכה לעלות לנאום. אז תקרא לי כשאני צריכה לעלות לנאום במליאה. סליחה, פשוט קוראים לי למליאה לנאום, אז ברגע שיקראו לי, יש לי התחלות בקו, ואז אני אצטרך לעלות, מתנצלת מראש. סליחה, מה הייתה שאלתך?
לא, אז אני אומר שוב, בסוף, שופט ששופט על פי הצדק, לא רלוונטי מי מינה אותו, זה ממש לא רלוונטי, אם הוא עונה על הקריטריונים, והוא ראוי להיות בבית המשפט העליון.
זה בדיוק מה, אבל רגע, בוא נפעיל רגע שיקול דעת והיגיון, בסדר? אם הקואליציה בוחרת מי הולך להיות נשיא, אתה מסכים איתי שכל השופטים ירצו למצוא חן בעיני הקואליציה, ולא יקבלו החלטות שלא יבואו להם טוב?
אוקיי, אז הנה הפשרה, מצאנו עכשיו בשידור פשרה.
אז זה דבר טוב, אני רוצה שמישהו יהיה באמת נאמן לאמת המשפטית,
זה יעזר את החלטות הכנסת והממשלה. מינוי הנשיא, אז את חותמת עכשיו על הפשרה הזאת.
תראה, הנשיא, נשיא המדינה, הביא מתווה שהוא בעיניי פחות טוב מהמצב הנוכחי, אבל הוא בדיוק זה שמאזן ומאלט את כל הקבוצות, השופטים, האופוזיציה והקואליציה, ונציגי הציבור, לשבת יחד ולהגיע לקונצנזוס. הקונצנזוס הזה מייצר לנו את השופטים הטובים ביותר, ואני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך במגמה הזו, ולא להיות במקום שבו כל מפלגה ממנה את האנשים שלה. כי נקבל ככה, טלי גוטליב ויעקב ברדוגו שופטים, וזה בעיניי לא דבר נכון.
אוי, הלכת באמת למקום קיצוני,
לא,
אבל...
לא קיצוני, למה לא? למה לא? למה לא? למה אי אפשר למנות אותם? אפשר לפי הצעה הנוכחית, להביא אנשים מבחוץ, על פי תפיסת עולמך. מה, הם לא חכמים מספיק? הם פחות טובים? למה שזה לא יהיה הצעד הבא?
בגלל שכדי להיות שופט בבית המשפט העליון, צריך להיות איזשהו שופט איפשהו, מתישהו, באיזה מקום שהוא.
לא, אז יכניסו אותם בשלב א' להיות שופטים.
הבנתי, טוב.
ובשלב ב' להיות נשיא עליון.
השרה לשעבר, חברת הכנסת מירב כהן, את גם צריכה להיכנס למליאה, ואנחנו...
אני אתה ככה קצר, שמחתי לשוחח, ואני אחצה ברעיון המשך.
בהצלחה. תודה, להתראות.